שלום לכולם, אנחנו בשיעור השלישי בשעה טובה באיגרת התשובה. ואנחנו מגיעים לפרקים היום, פרקים ה' וו', כלומר אנחנו כבר מגיעים לחצי מהאיגרת, שהיא בעצם התורה שבכתב של החסידות, בפרט בנושא התשובה. אני חוזר בקצרה על פרקים רביעי ופרקים, פרק ד' אני אחזור, פרק ג' זה החטיבה הקודמת בכלל, אז אין טעם לחזור. בסדר נדב, עזוב, בסדר. פרק ד' כותרתו הייתה מעלת הנשמה ביותה חלק אלוקה ממעל ממש. נכון? אנחנו נחזור על הדברים כזה שנבין את המהלך שבו אנחנו נמצאים. אז אנחנו אחרי העיסוק בעניינים שהם לא עיקר התשובה, כן? שזה בית הפרטים א', ב' וג', או יותר ב' וג', התיקוני תשובה, התעניות. אז הפרקים הבאים הם עיקר הספר שהם עוסקים, בפרקים ד', ד', ו' והלאה, עוסקים בענייני התשובה. שהפרקים האלה בעצם בעל התניא עוסק בעניינים העקרוניים, בעניינים המהותיים יותר שקשורים בתשובה. לכן כבעל התניא מאוד מסודר, אז הוא מתחיל לזהר את מושגי הסודות השליטיים. מהי מהות? מה זה מבנה הנפש? ממילא, מה זה חטא? אז מה החטא? מה הוא פוגם בנפש? ואחרי שנבין מה הוא פוגם בנפש, נבין מה התפקיד של התשובה. וכדרכו של בעל התניא הוא פותח בביאור על פי הסוד. על פי הזוהר הקדוש הוא אומר שתשובה זה מלשון תשוב ה'. כלומר, להשיב את האות ה' התחתונה, זו ספירת המלכות, השכינה, כנסת ישראל, להשיב אותה למקומה. יש שני סוגים של תשובה, ה' תתאה ו-ה' אילאה, תשובה תתאה, תשובה אילאה, כלומר, התשובה שמחזירה את האות ה' האחרונה, למקומה ליוד כבב, ואת התשובה אילאה שמחזירה את האות ה' לאות יוד, ה' הראשונה שבשם הוויה. בגדול, תשובה תתאה ואילאה, זה הפרקים מעכשיו, מפרק ה' ה' והלאה, עד סוף פרק יוד. אבל לפני שאנחנו צללנו לעומק הבנת התשובה על הסוגיה השונים, בעצם צריך להקדים ולהבין מהי עבירה. זה מה שעשינו בשבוע שעבר בפרק ד', מה הפגם שנגרם בשל העבירה, ואחרי שנוכל להבין את זה יותר טוב, רק אז נוכל לדעת מה זה תשובה, וממילא מה היא באה לתקן. וגם להבין מה גודל הפגם שיוצר את העבירה עצמה. אז את הפגם שהחטא פועל בנשמה, כדי שנבין, כבר כסגור, תסגור את החלום, כדי שנבין למה, מה החטא, למטה, שקוריח. כדי שנבין מה החטא פוגם בנשמה, אז צריך להקדים עוד הקדמה ולהסביר מה זה נשמה. נכון? החטא, מה זה זריע, כזה פוגם, אני לא יודע מה זה נשמה. ולכן צריך להכיר את הנשמה כמו שהיא נמשכה מלמעלה, ולהכיר את, את הנשמה כמו שהיא מלובשת בגוף. אז עושים על דקי מזגן, שיהיה אווירה. אבל שימו לב פה לסדר, למתודה של בעל התניא, אנחנו רוצים לדעת מה זה תשובה. כדי להבין מה זה תשובה, מה צריך לעשות? להבין מה זה אווירה, להבין מה היא מחוללת, איזה פגם היא יוצרת בנשמה, בשביל זה צריך לדעת מה זה נשמה, ורק אז נוכל להבין מה האווירה מסוגלת לעשות לנשמה. כלומר, ואז נדע מה האידיאל הרצוי. מה פוגם בו, כלומר, מה פוגם בו זה המצוי, מה האידיאל זה הרצוי. במילה עבודת התשובה זה להביא אותנו מהמצב המצוי למצב הרצוי. נכון. טוב, אז מה זה הנשמה שיש לנו? ראינו פעם, אני מזכיר שאנחנו עדיין בחזרה על פרק ד', בסדר? על הנשמה שהיהודי נאמר, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחבלתו, חלק השם זה יוד כבב כעמו, כלומר, הנשמה עצמה היא ממש חלק משם יוד כבבקה, היא מגיעה משם הוויה יוד כבבקה, וזה בשונה משאר הנבראים, החיות, הגויים וכולי, שהם לא משם הוויה, אלא משם אלוקים. לכן נאמר בבריאת אדם, ויפח באפיו נשמת חיים. וכמו שראינו בפרק ב' בתניא, בשם הזוהר הקדוש, שהנשמה של היהודים היא הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, היא לא חיצונית. ושם יצא הקדוש ברוך הוא עיקר החיות של הנשמה. וכפי שהוא אמר, בעצם חלק אלוקה ממעל, אבל ממש, ממש, זה לא סתם משל, זה ממש ככה. ובנוסף לזה ששם הוויה הוא מורה על הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, על הפנימיות של החיות האלוקית שנמשכת מהקדוש ברוך הוא, יש משמעות נוספת. נשמת היהודי היא כמו הספירות העליונות. דיברנו על 10 הספירות, שזה 10 מהויות של אמצעים וכלים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ומשפיע ומאיר את אורו במציאות בצורה הדרגתית, מהכתר ועד המלכות, מהחוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ואז אם נשמת היהודי זה כמו הספירות, והנשמה היא חלק משם הוויה, אז ממילא גם בנשמה עצמה יש כל הכוחות והבחינות של שם הוויה, יש בה כוחות לכל עשר הספירות. ולכן ראינו פה בסוף הפרק את כל העניין, דיברנו קצת על הספירות, על הכתר שזה קוץ היוד, זה החוכמה הזאת יוד, והבינה זה ה' ו' זה חסד גבורה תפארת, נצחות יסוד, והיה האחרונה זה המלכות. ובסוף הפרק בעצם בעל התניא הראה לנו שבעצם כל העבודה שלנו, כל כוחות הנפש האלוקיים, היכולת העמקה השכלית, היכולת ההתפתחות הרגשית, היכולת הביצועית, הכל נובע מהעובדה שיש לנו נשמה שהיא חשובה משם הוויה, וזה התכונות שלנו. עכשיו, אז הבנו בערך בגדול. כן, שוב, אני מדגיש, אנחנו בשיעורי בקיאות, אנחנו לא בשיעורי עיון, רק על הפרק הזה אפשר לשבת כמה שנים, להבין מה זה ספירות ועולמות ונשמות וכתבי אריזל וזוהר, אנחנו בבקיאות. אז עכשיו נוכל לעבור לפרק חמישי, פרק ה', ואז נבין מה קורה כאשר אדם עובר עבירה. כלומר, כיצד התבנית הזו של ארבע אותיות י' כ' ו' יכולה להישבר, יכולה להיפגם, להיערס, באופן שיצריך אותנו, עכשיו שזה המצוי, לעבר הרצוי, להחזיר את ה' ל-י' כ' ו', שיהיה תבנית אחידה, י' כ' ו' כ'. אז עכשיו, שזה עבודה של התשובה, תשוב ה'. לא, לא, שנייה, שנייה. עומת אין כותרת. ולכן, אז אחרי שלמדנו את פרק ד', למדנו מה זה נשמה, אז עכשיו נבין מה זה עבירה, איך היא פוגמת בנשמה, ואיך אפשר לתקן באמצעות התשובה. ולכן, הכותרת לפרק ה', וסיבני, מסתיר, לא משנה. הכותרת לפרק ה' זה משמעות העבירה. בסדר? אני פה אומר דרור במה מוסגר, אם תרצו תזכירו לי בסוף הסדרה, נשלח לכם סיכומים שלי, שכל ה... תמשיכו לסכם, כן? אבל אם תרצו, אין זו אגדה, זה במחשב שלי אפשר לשלוח לכם, אוקיי? טוב, אז פרק חמישי, פרק ה', משמעות העבירה. אז דיברנו על כך שהנשמה נמשכת מפנימיות של הקדוש ברוך הוא. ועם זאת, ירידת הנשמה לעולם הזה, להתלבש בגוף גשמי, בגוף שלנו, היא נעשתה גם כן על ידי הדיבור האלוקי. עכשיו, אנחנו ראינו גם בפרק הקודם שבדרך כלל דיבור מהווה בחינה או משל להשפעה חיצונית כביכול. כי נשמות ישראל הם לא נבראו בדיבור, אלא בנפיחה, ויפח באפיו, לא ויומר אלוקים, אלא ויפח באפיו. כלומר, בעל התניא מסביר שלגבי ירידת הנשמה שהיא באה להתלבש בגוף, מדובר בפנימיות הדיבור, מקום פנימי יותר. כלומר, זה נמשך לא מההי תחתונה, זה נמשך, סליחה, מההי תחתונה של השם הוויה, י' כ' ו' כ', משם נצלנו, משם זה בא לעולם הזה. ולכן, גם כשאנחנו פה בגוף, נשמה בגוף, אנחנו עדיין שומעים הקדוש ברוך הוא, כי יש בי נשמה, והנשמה זה חלק לא קם ממעל ממש. אז כל עוד יש בי נשמה, באמת אני אסייג מה קורה שאין לנו נשמה, כן? כל עוד יש בי נשמה, יש בי קשר לקדוש ברוך הוא. כל עוד שאני כגוף קשור לנשמה שבי, נכון, ולכן כל יהודי שנהרג על קידוש השם, הוא נהרג בכלל, כמו שהיה שבוע לצערנו, בסמוך לג'נין, אז אנחנו כתוב, כשתמות משהו ממך ימות ממני, ימות בי. כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה, כך כתוב באחרונים, אבל בפשטות, כל יהודי הוא מגלה שם השם בעולם, ושעכשיו יהודי נרצח על קידוש השם, נהרג קידוש השם, אז יש פחות גילוי השם בעולם, יש חלל, יש חוסר. אנחנו אומרים, יתגדל ויתקדש השם רבה, צריך להוסיף עכשיו קידוש השם בעולם, כדי למלא את החוסר והחלל והחסך, כן.
אז אצל גויים אין חלק אלוהים ממש?
לא. תשובה היא לא. אין להם נשמה, יש להם רוח, יש להם נפש. אבל זה כבר למדנו בתניא פרק ב'. סוגיית היחס לגויים במשנת חב"ד היא סוגיה מעניינת. לא כרגע, אוקיי? בכל מקרה, כדי שנבין שוב פעם מה זה המשמעות של האווירה, אז שוב פעם בעל התניא חוזר על הפסוק, כי חלק השם עמו יעקב חבן נחלתו. אז אם עד עכשיו בפרק ד' שמנו דגש על הרשע של הפסוק, כי חלק השם עמו, שהנשמה היא חלק מהשם עצמו, עכשיו הדגש בפרק ה' שהכנתם אותו, אני מקווה, או מי שהכין הרוויח, יהיה הדגש על יעקב חבן נחלתו. הפסוק הזה בעצם מהווה מעין מפתח להבנת כל מכלול היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז חלק הוויה עמו, אמרנו זה בפרק הקודם, אמר זה לא שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא במשמעות קניינית, בעלות, רכישה, אלא אנחנו ממש חלק ממנו. אני לא הבעל של אשתי, כלומר, קניתי אותה, באמת קניתי אותה, אוקיי? אז היא, לא, זה לא רק שאני, היא חלק ממני, זה משהו אחר לגמרי. זה שייכות אחרת, זה לא, אוקיי, הפלאפון הזה שלי, והטרמוס הזה שלי, והאכבר הזה שלי, כי קניתי אותו. זה קניין של שייכות, של בעלות. פה מדובר משהו אחר, זה חלק מן זה משהו אחר לגמרי. ולכן חלק השם היה עמו, עמו זה חלק ממנו. נשמת ישראל היא חלק משם הוויה ממש. יעקב חבל נחלתו, זה מדבר על הקשר. זה אומר, יש חבל החיים שנמשך מלמעלה ועד למטה. מהקצה העליון של החבל, נמשך, הקצה העליון של החבל זה בעצם ההי תחתונה, אוקיי, של שם הוויה, שהיא קשורה יותר לשורשים של החבל, שזה יוד כבה, במבחנות הגבוהות יותר, ועד הנשמה האלוקית שבגוף הגשמי פה בחלק התחתון. כלומר, מראש הסולם ועד למטה תחתיות ארץ, ולכן הנשמה, הכל קשור בקשר אחד יחיד ובמוחד. זה עונה לשאלה, למה שאני מניח תפילין, זה פועל משהו, הרי מה זה תפילין? זה אור של בהמה, זה קלף, ששמתי אותו על המצח, על הבן בין עיניך, ונשאתי אותו פה ליד האוזן, אתה יכול, למה? כי זה לא, הגוף הוא לא פועל את המצווה, אבל בלי גוף אין מצווה. כי מי שאין לו יד הוא פטור משפיני של יד, מי שאין לו ראש, פטור משפיני של ראש, נכון? פסיק רישה ולא ימות, כשון הגמרא, ולכן, זה לא הגוף פועל את המצווה. והנשמה שהיא באמצעות הגוף, שהוא הכלי שלו לפעול את זה. ולכן, הכל קשור בקשר אחד ישיר. ממילא, כל תזוזה בעליונים, או כל תזוזה בתחתונים, תשפיע אחד על השני. כלומר, אם יש תזוזה בעליונים, צורך העניין, פתאום עכשיו נכנס שנה חדשה, או נסתיימה שמיטה, התחיל שנה חדשה, אז זה לא רק משפיע עכשיו, אם כתבתי מלפפון, הוא חייב במעשרות, לא חייב במעשרות, ספירכן, לא. זה משפיע גם ברוחניות. אבל גם כל תזוזה פה, שאני מתפלל, שאני מניח תפילין, זה משפיע גם בראש החבל. ושאדם עושה עבירה לא עלינו, לא עלינו. ולכן, כל הדוגמה לזה, חבל נחלתו, הרב שטיינמן תסביר, זה כמו חוט השדרה. מה זה חוט השדרה? זה מערכת עצבית, בתוך החוליות שנמצא פה, בעצם מההיפותלמוס, מהמוח, גזע המוח, יורד למטה דרך עמוד השדרה הצווארי, בדרך עמוד השדרה החוליות, עד לכל החלקים בגוף. חוט השדרה זה מקום מאוד 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 רגיש. הוא מתפצל לפרטי פרטים על כל האיברים. חוט השדרה הגשמי הוא בבואה של חבל נחלתו הרוחני. שזה חוט השדרה הרוחני. כל פגיעה ולו קטנה ביותר בחוט השדרה, עלולה לגרום נזק בלתי הפיך. כשחוט השדרה נקרא שיתוק. יש לי חבר שהוא נפגע בפיגוע, והרסיס פגע בחוט השדרה, אבל לא קרא אותו. אז הוא מרגיש את הרגליים, אבל לא יכול להזיז אותם. אוקיי? זה לא פשוט שלא נדע. ולכן, אנחנו צריכים לדעת שכל פגיעה קטנה בחוט השדרה גורמת נזקים אדירים לגוף. כל פגיעה קטנה ביעקב חבל נחלתו, עלול לגרום נזקים אדירים וצריך לפגום בזרימת החיים הרוחניים שנמשכים מהעליונים לתחתונים. זה בא לידי ביטוי בקשר עם הקדוש ברוך. השאלה, וזו שאלה תיאולוגית עמוקה, כיצד והאם בכלל ניתן לחצות בין זרימת הרוח הפה של הקדוש ברוך הוא שנפח באפנו, כלומר האם אפשר שתיווצר בכלל חציצה בין אנחנו נשמה בגוף לבין הקדוש ברוך הוא? הרי בריאת האדם בשונה משאר הבריאה היא כרוכה במשמעות פנימית של ויפח באפיו. כלומר, התקשורת, מה שעובר בין הקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, זה לא משהו חיצוני, זה לא ווקי טוקי, אוקיי? קודקוד מפרפר נשמע היטב, זה לא העניין פה, נכון? אלא הקדוש ברוך הוא מעביר לנו לא איזשהו ידע, אלא מעביר את עצמו, את מהותו, כן? ישראל, אורייתא וקודש ברוך הוא כל אחד, הקדוש ברוך הוא בתורה זה תור אחד, שאני לא בתורה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן, כשאני רוצה להביא משהו שאני נופח, נושף, אז אם יש פה איזשהו עכשיו איזשהו קיר, אז אני לא אוכל להזיז את הדברים, נכון? כי יש איזשהו חציצה. כדי שאני אוכל להזיז משהו, צריך שהמעבר מהמשפיע למקבל, של קצת מפולש, בלי שום מחסום, בלי שום חציצה בדרך. יש אפשרות להדליק מזגן או שזה... הקשר בין הקדוש ברוך הוא לפרה או איגואנה זה קשר של העברת מידע. הנה האוכל שם, הנה המים פה, הנה תפרי ותרבי, הנה עכשיו תשני, זה קשר של העברת מידע. אבל הקשר עם ה... ולכן לגבי... אין שכר ועונש. מה, לפרה, מה, חילל שבת? הקדם תקנה לבשת? אין לה שכר ואין עונש, היא פרה, זה מה יש, אוקיי? אבל לגבי נשמות האדם, היהודי, יש עונשים, ודאי, יש עונשים, זה לא פשוט. ולכן פה מתעוררת שאלה עמוקה, שבעל התנא מקשה, אני אקריא, אך באמת אין שום דבר גשמי ורוחני חוצץ לפניו יתברך. כי הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, ומלוא כל הארץ כבודו, אבל את אתר פנוי מיני בשמיים ממה, ותחת אין עוד, ואי הוא ממלא כל עלמין. כלומר, חומר יכול לחצוץ בפני חומר. מוצק חוצץ בפני מוצק, לא יש לסוג בבחינה, אבל מוצק לא יחצוץ בפני מים לצורך העניין, אוקיי? אבל איך יש מהות כלשהי שיוכל לחצוץ בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא נמנע נמנעות, הוא נבדל מכל הנבדלים, אז איך אפשר לייצר חציצה בינינו לבינו? הרי לית אתר פנוי מיני, אין מקום שאינו לא ימצא, מלוא כל הארץ כבודו. כלומר, חציצה משמעה שיש דבר אחר שהוא לא הקדוש ברוך הוא, והוא חוצץ. על מה אפשר לומר שהוא לא הקדוש ברוך הוא? מה כבר יכול להיות אחר מהקדוש ברוך הוא? וזה בעצם אחד הביטויים הראשונים של החטא הקדום, ספוילר, נרחיב על זה בהתוועדות, בעזרת השם עוד מעט, שאדם וחווה חשבו שניתן להתחבא מהקדוש ברוך הוא. כן? מה, אם תתחבא באחורי העצים, מאחורי האקליפטוס, הקדוש ברוך הוא לא יראה אותך? זה כמו הילד שעושים לו, איפה אבא? אז הוא בטוח שאם... זה לא עובד ככה, נכון? אבל בעומק אדם וחווה לא באמת טעו. הם טעו בכך שהם חשבו שאפשר להתחבא מהקדוש ברוך הוא. אבל בעקבות החטא שהם יכולים לתדעת, הם בעצם כן יצרו חציצה. כי התברר למפרע שמעכשיו ועלה מהחטא של התדעת טוב ורע, יש גורם אחד יחיד ולא כל כך מיוחד, שהוא כן יכול לחצות בינינו בקדוש ברוך הוא. וזה אומר הנביא ישעיה פרק נ"ט, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אין דבר שחוצץ ביניכם לבין אלוקיכם. אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לבין שבשמיים. אבל אומר הנביא ישעיה, יש דבר אחד. הקשר בינינו לשם יתברך מבוסס, וזה אחד העקרונות הגדולים שמפתחים בישיבה, הרב רם דיבר על זה אתמול, על בחירה. על בחירה חופשית, כן? בחירה חופשית זה לא אומר, בין אם זה אמירות של הרב רם אופטימיות, של תחשוב טוב, יהיה טוב, או בין אמירות של הרב בני, תחשוב רע, תחשוב רע, ואולי יהיה טוב. אוקיי, כל אחד לפעמים דרגה דילי ולשורש נשמתו, אבל עדיין, בגלל שיש לנו אלמנט של בחירה, של אני יכול לבחור האם אני מקיים מצוות, או עושה הבנות. עכשיו, מאחר והאדם בוחר בהבנות, הוא בוחר בחציצה ביניכם לבין אלוקיכם. כלומר, האבון העבירה זה נגד רצונו יתברך. כלומר, עבירה, מה זה עבירה בעברית? זה מלשון לעבור על רצון השם. הרצון האלוקי זה מה שמהווה, מה שמחיה, מה שמקיים. אני רואה את בשעה יחוד אמונה בקיץ, דיברנו על זה, נכון? את כל הבריאה. אז מי שבוחר בפעולה שהיא נגד רצונו יתברך, אז הוא מאפשר סוג של קצר בתקשורת האלוקית, בתקשורת עם הקדוש ברוך הוא, וזה חציצה. זה המשל הבסיס למושג חילול הקודש. אתה מכניס פה, אתה מייצר מרחב שהוא חלל, שהוא מחולל, כלומר אין בו קודש, אין בו את רצון הבורא, אין בו מקום לקודש. השמיים והארץ, כל הבריאה כולה, מהאיגואנה ועד הג'ירפה, כולם עושים את רצון הבורא. זה מי שלמד פרק שירה פעם רואה את זה. ולכן הפעולת הבריאה של הטבע השוטף, היא לא יוצרת חציצה לפני הקדוש ברוך הוא. היוצא מהכלל זה בעצם האבונות שהם חוצצים נגד רצון השם. כאשר אדם עובר עבירה, הוא בעצם מנתק את עצמו מהשורש המהותי, הוא יוצר חציצה בינו לבין בורא עולם. כלומר, הוא יוצר חלק מהמציאות שבו כביכול יש מקום לדבר שהוא נגד רצונו יתברך. אומרים בתפילה, יתגדל ויתקדש, שמר הבא מתי? בעלמא דברה חירותי, שזה בעברית, בעולם שהוא ברא כרצונו, כרותי, כמו שהוא רוצה. כאשר בעולם הזה, אז יש גם את האפשרות של בעלמא, זה לא כרותי, אפשר לבחור. שיש הבנות, וזה עניין של קרת למשל. פעולה נגד הרצון האלוקי חוצצת בפני מקור ההשפעה משם הוויה, ומשמעות העניין של קרת, שפה בפרק ו' בעל התנא מרחיב על זה, שיש עבירות מסוימות, שבעצם מה הן עושות? הן קורטות, מה הן קורטות? את החבל, יעקב חבל נחלתו. את השורש שמחבר בין העליונים התחתונים, השורש הנשמתי, שלם עובר עבירת קרת, אומר פה בעל התניא, שנחרט ונפסק חבל ההמשכה משם הוויה ברוך הוא, שנמשכה מהיתתה. כלומר, האדם עובר עבירה בזדון, אז הוא מגלה דעתו שהוא לא מעוניין לקיים את רצון השם. כלומר, הוא לא מעוניין לחיות חיים שכל מערך החיים שלהם זה על פי רצון השם. כלומר, הוא חוסם ומנתק את היעקב חבל נחלתו, את הקשר והחיבור עם מקור ההשפעה האלוקית לנשמה שלו, לגוף שלו, ואז לכאורה אין בעצם שום דבר שמחיה אותו, לא עלינו. לכן עונש כרת זה עונש חמור מאוד, כי זה אומר פה, יש פה קריטה, יש פה ניתוק שהאבון עושה בין הנפש של היהודי פה למטה, לבין המקור שלה בשם הוויה. אז ניתוק היעקב חבל נחלתו גורם למוות של האדם, ואם לא מיד, אז תוך 50-60 שנים, לא יותר. כמובן, זה במציאות שבה אמרו לו, בעלמה דברה כירותי, נכון? כרצונו. שזמן בית המקדש היה קיים, השכינה הייתה שר בית ישראל, בית המקדש היה שכינה בגלוי וכו', ואז כל הפרה משמעותית של רצון השם היה קרת, הפסקת זרימת החיים עדיין היה מת במקום. ועל עבירות שהן פחות חמורות מקרת, אז זה לא קרת, אבל עדיין מה שנקרא נוצר פגם בהתקשרות של עצמה, יש יעקב חבל נחלתו, הוא מורכב מתרייג, גם חבל, הוא מורכב מתרייג נימים, חבלים קטנים, נכון? אז יעקב חבל נחלתו בנוי מתרייג חבלים. אדם חילל שבת, זה לא קרת. טק, ניתק חבל. אדם טלטל ברשות הרבים, יש לו יחיד, טק, ניתק איזשהו חלק מהחבל. מה? הנה חינמי. אדם לא הניח תפילין. אבל אדם, לא עלינו, בעל הנידה, שזה ביתה בקרת, לא עלינו. כלומר נוצר פגם ביעקב חבל נחלתו, הוא נחרט לגמרי. שוב פעם, זה מזמן בית המקדש, האדם היה עומד במקום, הוא לא מגיע ל-50 או 60, לכן נהוג לברך שהחיינו במולדת 60, כי אדם כבר נגע בקיר, כבר 60 מתוך 120, אז הוא כבר לא עומד בקרת. כלומר, אז נשאל עדיין, אוקיי, למה לא מת מיד, אלא מת רק בגיל עד 50-60? אז אומר בעל התניא, יש פה איזשהו רשימו שלוקית, איזשהו רושם, כמו שמים זורמים, גם אם מים כבר עבור, שטפון עבר, עדיין נשאר רטיבות ובוץ, נשאר פה רושם מהזה, אז נשאר רושם מיעקב חבל נחלתו שמחיה אותו עד גיל 50-60. אבל זה רק מבחינת המקיף. הוא אומר, בדור שלנו, שהם מקדש, אז אפשר לחיות מהמקיף הזה, הנה, אנשים, כל החיים שלהם בועלים לידות, לא עלינו. מי שלא שומע תורה ומצוות. אז הם יכולים לחיות עם המקיף הזה עד גיל 90 ו-120 וכו'.
למה?
כי אנחנו פחות רגישים מזה היום בדור של נשמות יותר חלשות ופחות רגישות. אבל הוא אומר, אבל זה עדיין, הכוונה בקרת, מבחינה רוחנית היא בקרת. כותב השלב בהקדמה לפירושו על תזריע המצורע, שנכון בדור שלנו היום אין צרת, נכון? אז הוא אומר, זה לא נכון. יש שני סוגי צרת, יש צרת הנפש, יש צרת הגוף. כשאדם מדבר לשון הרע, הוא לוקה בצרת הנפש. הביטוי החיצוני לזה, נדב, זה צרת הגוף. כלומר, שאדם כואב לו בגב, מה זה אומר? לא הבנתי? נכון, אנחנו בדיוק, מביא את זה בשם השלה, נכון. כלומר, היום זה שאין צרת הגוף, זה החיסרון שלנו. כי מה צרת הגוף? הייתי יודע שאני מצורע, הייתי יוצא משלושה מחנות, תמת המקרא, ומתאהר, מתקן את עצמי. בעל הכהן. אבל היום שאין צרת הגוף, אבל יש צרת הנפש, ואדם לא יודע שהוא מצורע. גייבלד. ולכן, שלא נדע, מבחינת החיים הבהמיים של הבהמות, של הלא יהודים וכולי, פרה לא מתחמת בקרת. פרה לא יכולה לחלל שבת. נכון, יש רבי יוחנן בן טורטה שהיא פרה שומרת שבת, וזה בסדר. בדרך כלל זה לא זה. נכון, היא לא מחויבת. ולכן המושג הזה של עבירה, כמו המושג הזה של מצווה, הוא שייך רק במי שחפץ חיים רוחניים ולא בחיים של בהמה. היה פעם פוליטיקאי, לפני שנולדתם, היה בשנות ה-80 כמדומני, לא משנה מה שמו, שמאוד רצה להיבחר למשרה כלשהי, מבלי לפרט. אז מה עושה פוליטיקאי? הוא צריך ברכה מרבה, ברכה מאיזשהו יהודי, תלמיד חכם גדול, לא אגיד שמות. והוא בא לבני ברק למעונו של אחד מגדולי הגדולים בכל הדורות וכו', פעם שליטה, היום זה צוקל. מה?
מה השם?
לא אומר את השם.
אמרת?
לא.
מה זה צוקל?
אמרתי, או זה צוקל, אז הוא היה שליטה, היום זה צוקל. ואותו פוליטיקאי נכנס לחדר שהוא מלא ספרים וכו', ואותו רב גדול פשוט מתפקע מצחוק. ולא מצליח לדבר 5, 6, 7, כאילו, פשוט הפוליטיקה הלך. פשוט הוא נקרא מצחוק בצורה חסרת שליטה לגמרי, ולא זה. עכשיו הרבנית אף פעם לא אמר לו, רבנו, כאילו, מה קרה? ואומר לה, אשתי היקרה, מעולם לא ראיתי פרה עם חליפה ועניבה. מה לעשות? האדם בהמה. אבל עם חליפה ועניבה, זה לא מתחיק. כן, הייתי ברפת כמה שנים בחיים שלי. תלך לרפת, תראה מי שאולד שחור לבן שם כולם, יש שם חליפה ועניבה. לא, זה סיפור לא מתחיק, סיפור עצוב. כן, יש בהמות שהולכות על ארבע, יש בהמות שהולכות על שניים. כן? תמיד הדיון בקיבוץ, איפה עשית את התורנות? תורנות בחדר אוכל? או תורנות חליבה ברפת? אני דווקא הייתי, במשפחה שלי דווקא בעיקר הוא ברפת. אז אומרים שעדיף לשרת בהמות על ארבע ולא לשרת בהמות על שתיים. אוקיי? כל אחד יעשה את החישובים שלו. בכל מקרה, מי שרוצה קשר, קרבה מהקדוש ברוך הוא, והוא לא מסתפק בעובדת אותו בהמה הולכת על שתיים, אז אצלו שייך תשובה. מי שלא, לא. ובזה סיימנו את פרק ה', ופה נרחיב טיפה יותר גם על החיות של הנשמה למרות העבירות, אז בואו נראה. פרק ו' כותרתו זה הבחירה החופשית והתשובה. הפרק הזה בא לתניה, עוסק בשלוש נקודות מרכזיות, אני אמנה אותן כרשימה ואז נתחיל מההתחלה. הנקודה הראשונה, אז בתחילת הפרק בא לתניה מסביר את עניין חיוב המיטה והעונש כרת שראינו בסוף פרק ה'. בסדר? הנקודה השנייה, אחרי זה בעצם בעל התניה עוסק במושג גלות השכינה. ומהי האפשרות הבחירה שנובעת מגלות השכינה. והנקודה השלישית זה השלכת בחירת האדם על ההיטטאה שביעקב חבן החלטו, על הבחינה התחתונה. ובואו נתחיל מההתחלה. כתוב בתורה, בציבו על עשיית המקדש, ועשו לי מקדש, ועשו לי מקדש, שחנתי בתוכה, נכון? מסבירים חז"ל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכה, מתוך כל אחד ואחד. מזמן בית המקדש הראשון, שהיה את ארון העדות ולוחות הברית, שרתה שכינה גם במקדש וגם בישראל. המשנה אומרת, היו 10 ניסים, שכל מי שבא למקדש היה רואה אותם. וכלומר, מה זה שרתה שכינה? הייתה התגלות של פנימיות האלוקות בנשמות ישראל בצורה מורגשת, נוכחית, לראות פני השם 3 פעמים בשנה. וזה בא לידי ביטוי בצורה נועדת של להיות לו מטבח דירה בתחתונים, זה בית המקדש. כלומר, הגילוי האלוקי הוא לנשמות שהן מלובשות בגוף הגשמי דווקא. ולכן, אפילו החיות הגשמית לגוף, היהודי קיבל את זה, אפילו החוטא, אני מקריא, רק על ידי הנפש האלוקית לבדה, מבחינת פנימיות השפע שמשפיע על סוף ברוך הוא, על ידי שם וברוך הוא. כך הוא כותב בתחילת הפרק, בעל התניה. כלומר, אפילו החוטא, שהוא חטא, הוא לא היה יכול לקבל את החיות שלו מהקליפות, מהסיטרה האחרה. ולכן זו הסיבה שאם אדם נדון בעבירה שמוכב כרת, אז או שהוא היה מת מיד, או עד גיל 50-60, אבל לא יותר. אבל לצערנו, עם חורבן הבית, התחולל שינוי מהותי במדרגת עם ישראל. כלומר, ביכולת המשכת הקדושה של עם ישראל, וגם למציאות העולמית כולה. ולכן, בעקבות זה, גם אדם שהוא חוטא, יכול לקבל לגופו חיות. אבל לא מצנורות הקדושה. כל אחד יכול לבחור מה מכניס לפה שלו. כן? מים מינרלים, מי עדן, נביעות, או 95 אוקטן, נטול עופרת. לא, אדם צריך להבין. אם אדם מבין שבזה שהוא עושה עבירה, שהוא מטמא את הלשון שלו, את העיניים שלו, את הגוף שלו, את המחשבות שלו, אז הוא עכשיו בעצם לוקח אוקטן 95 ומתחיל להכניס הקיבה שלו. הקליפות. הצד השני, דברים לא טובים.
איך זה יכול לחיות אותו?
בשינוי. זה מהות רוחנית. אדם בא לבנק, רוצה לקבל הלוואה 1,000,000 שקל. השנייה, 1,000,000 שקל. יש לך הון התחלתי? כן, נותנים לו הבנק. אם הבנק אומר לו, לא, לא מגיע לך, אז מה יעשה? מי ייתן לו? השוק השחור, השוק האפור. כן? הצינורות, גם להם יש צינורות, אבל לשוק האפור אתה לא משלם במזומן, ריבית נשך. כשאדם פונה לקבל חיות, זה לא מעט אנשים שהיו מכונים צדיקים, היו בבות, אבל בבא נזיקין, לא בבא שבבא סאלי קדוש, בבא של נזיקין, לא עלינו, שרצו בכוח להכריח שיהיה להם ראייה וקדושה וזה. ובנק זרק אותם, כי מה הבנק אומר, יש חון התחלתי, תורה, מצוות, קדושה, פרישות, כלום יש להם. הלכו לשוק האפור, בבקשה, איך אתה משנה שוק האפור ברוחניות? בניוף, בתאוות, שלא לדע, דברים אמיתיים, לא... לא, כל אחד יכול לבחור. האם החיות שלו תהיה מהקדושה או מהסיטרא אחרא? אני אומר, ואדם הוא בעל בחירה. אם לקבל השפעתו מהיכלות הסיטרא אחרא, או מהיכלות הקדושה, שמהם נשפעות כל מחשבות טובות וקדושות, כי זה לעומת זה. בסדר. בסדר, בסדר, בסדר. זה מאז חורבן הבית, שגם מגלות השכינה. מגלות השכינה באה לידי ביטוי למעשה בהסתלקות האור האלוקים מכאן לשמות ישראל. ועכשיו היא מלובשת בקליפת נוגה או ב-70 שרים של אומות העולם. וכמובן של 70 שרי אומות העולם אין ביטול כלפי השכינה. וזה סוד גלות השכינה של ההיטטאה. אומר בפלטן דווקא סוד גלות השכינה, כלומר זה על פי הסוד. כלומר העובדה שהשכינה היא כאן במציאות זה כמו סוד שטרם התגלה. מה שומע הרב שטיינזלץ, בשם תיקוני זוהר, שיש אנשים שמתפללים כמו כלבים. זה כתוב בתיקוני זוהר, שבראש השנה, ראש השנה, יום הנשגב, כן? לא אוכל כל העולם, כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ויקרך. לא מתפללים על זה. מה הם מתפללים? מה כלב? אב, אב! על מה הם בוכים בראש השנה? אב, אב! תן לנו בני, חי, מזוני, פרנוסי, נחת. הוא אומר, אומר הזוהר, זה תפילה של כלבים. כלב אומר, הב, 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 הוא רוצה אוכל. האדם אומר, הב, הב, לא עלינו. חבר, זה סוד גלות השכינה, אתה לא להתפלל. ולכן הזמן המציאות עכשיו, כמו שאמרת לי, מה שאתה אומר דרור, מאז חורבן הבית, הייתה השכינה היא בקליפת נוגה. עכשיו, קליפת נוגה, אני אגיד, מי שלא למדת מפרק זין, בעולם האצילות אין קליפות, הכל קודש, בעולם הבריאה, רובו טוב, מיעוטו רע, עולם היצירה זה 50-50, 50-50, אבל בנוגה, נוגה רובה רע, מיעוטה טוב, זה כמו 99 ואחוז אחד. עכשיו צריך לבחור, אדם צריך לבחור. ולכן במציאות של קליפת נוגה יש פה בחירה חופשית, יש אפשרות שווה לקבל חיות מהקדושה, או לקבל חיות מהיכלות שמשפיעים שפע לבעלי חיים, נפש בהמית, גויים וכו'. ושאר בני אדם שמתנהגים כמו בהמות. ולכן, לא רק שפושעי ישראל יכולים עכשיו לקבל שפע כמו הבהמות והגויים, אלא אתה מדגיש, ואדרבה ביתר שאת ויתר עוז. כלומר, עכשיו פושעי ישראל יכולים לקבל חיות מהיכלות הטומאה, כלומר ביתר שאת, כלומר בכמות גדולה יותר, ויתר עוז ובאיכות גדולה יותר. כלומר, החיות מהסיטרא אחרא שהחותם ממשיך על עצמו היא מקיפה הרבה יותר מהחיות שנמשכת לבעלי חיים. כי אצל בני אדם החיות היא לא מצטמצמת רק לחיות את בשר גופו כמו בעלי חיים, אלא אדם מקבל חיות כדי לפתח גם את הרצונות שלו ואת השאיפות שלו. בלשון החסידות, אתם מכירים שיעור ב', מחשבה, דיבור ומעשה. תניא פרק ג', לבושי הנפש, נכון? ויש פה בחירה חופשית לחלוטין מאז החורבן. על מה אני חושב, על מה אני מדבר, ומה אני עושה. פעם בא יהודי, למגיד ממזריץ', ואמר לו, רבנו, יש לי בעיה של מחשבות זרות. אמר לו, אני לא יכול לעזור לך. לך לרב ברון הגדול מקרלין, בא לך יחשוף. אבל מזריץ' זה אזור אוקראינה, קרלין, ליטא, צפון, חוץ בלרוס, הגיע לליטא, נוסע, 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 ובליטא רוב השנה יש קרח ושלג, הוא מגיע בסופה שלגים 12 בלילה, מגיע לבית של הצדיק, רואה אור קלוש בפנים, והוא דופק, 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 והצדיק מתקרב, מסתכל בחם ולא פותח לו, והוא דופק, 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 כולו, כן, שלא נדע, אוקיי? בסוף בבוקר הוא פותח לו, הוא רוצה לאכול משהו, לשתות, תפילה וזה, אז הוא אומר לו, בסוף התפילה, אבל המגיד שלח אותי שאלה אחת, הוא אומר לו, מה השאלה? איך מתמודדים מחשבות זאת? הוא אומר, כבר עניתי לך ב-12, למה לא הלכת? הוא אומר לו, מה ענית? הוא אומר לו, לא הבנת? הוא אומר, כן, דפקתי, דפקתי, ולא פתחת. הוא אומר, נכון, אני בא לבית, אני מחליט מי נכנס, מי לא נכנס. מה אכפת לי, מה אתה רוצה? אני מחליט. הוא אומר, תהיה בא לבית. תחליט מה נכנס, ומה? מה לא נכנס.
אל תנסו בבית, יקטע עם השלג וזה, אבל הילד שלכם דופק, תפתחו לו, אוקיי? אבל עדיין, יש פה בחירה חופשית מאז חורבן הבית. אבל ההשלכות של הבחירה הן אדירות. ההבדלים הם תאומיים. אנחנו אומרים, לא בכדי, על פי קבלת האריזל הקדוש, שכמה זה בחירה בגימטריה? יש פה בעלי מספרים. 225. אוקיי? בחירה 225. שזה זה גימטריה של קליפה. שאני מאפשר מערכת, שאני מנהיג ישיבה לצורך העניין, אני לא מנהיג ישיבה, אבל נניח, שהרב בני מנהיג ישיבה עם בחירה חופשית, אז קח בחשבון שתספור את התלשים בלילה. נו, מה, מה אתה רוצה? לא באמת! אני לא נגד השיטה הזו. אבל מערכת שמאפשרת בחירה, לוקחת בחשבון שהילד יבחר לא בטוב, כלומר יבחר רע. ההפך מבחירה זה ידיעה. ההפך מבחירה זה ידיעה, שבה אין מציאות של קליפה. תגידו, בית הבחירה, אז תבדקו, כל פעמים שיש תיאור של בית הבחירה, ועל בית שני זה לא בית ראשון. בית שני, כבר אין שכינה, אין קרובים, מורים זה בזה, אין נוכחות אלוקית מורגשת, זה משהו אחר לגמרי. מבחירה. כי בידיעה אין לי אפשרות לבחור. אין בחירה, אתה יודע את הדבר. מה? לא, זה לא לדעת קוגניטיבית. ידיעה זה תודעה עמוקה מאוד שלא מאפשרת בחירה. אתה לא בוחר, יש לך ודאות ששוללת ממך את היכולת לבחור. אילו ידעתי, אילו ידעתי ואיתיו.
אבל לקב"ה יש את הידיעה, מה אנחנו נבחר?
אז זה בוא נכנס פה לשאלה הגדולה של מה בין בחירה לידיעה. שיעור צדיקת הצדיק, דנו בזה בארוכות, אתה מוזמן, יש את זה גם ביוטיוב וגם נגיע לזה בהמשך. זו סוגיה שלא עוסק בה עכשיו כי... מה? הרמב"ם, בסדר, מביא את הרמב"ם, מביא את האריז"ל. כן, בהחלט. בכל מקרה, הרבי מלווה בצורתו מגן עליו מסביר, מדגיש, שלאדם תמיד הייתה בחירה חופשית בכל מה שקשור להנהגה המעשית שלו. אבל הבחירה על האפשרות לקבל חיות מעשית רעך או מאחלות הקדושה, זה יתאפשר רק אחרי שבני ישראל ירדו מהמדרגה שלהם. כלומר, אחרי חורבן הבית, אחרי ההבנות לא עלינו. אוקיי? אבל חשוב להדגיש שעדיין, למרות שכיום ההשפעה עוברת דרך קליפת נוגה, דרך עשר הספירות של קליפת נוגה, עדיין ניתן ורצוי וכדאי לשתות מים ולא סולר. כלומר, לבחור חיות, לקבל את מחלות הקדושה, שמה שיחיה אותי, מה שישמע אותי, מה שפרנס אותי, זה מחלות הקדושה. למרות שהשפעת החיות תעבור דרך ספירות קליפות נוגה, זה יהיה באופן שהלבוש הוא בטל המלובש והנוגה הופכת לטוב. ואז יש פה יתרון כפול, גם מקבלים, כאילו אני מקבל גם מהקליפה הנוגה, אבל אני הופך אותה, אני כובש את המקיימי בבית, אני הופך אותה להיות תן אדם מסיים, מי שעוזרת לי, הקליפה עצמה היא עוזרת לקדושה. ואז אני הופך את הצינורות של הקליפה להיות צינורות של הקדושה. אני תופס את המחבל, אני לא מעניש אותו. אני הופך אותו להיות מקור שלי. עכשיו תחזור, אתה תהיה בצינורות אטומה, פיפל פורמים זרים כמובן, וזה, ואז אתה תהיה איש שלי שם, ותגלה לי דברים, זה משהו אחר לגמרי. זה לא לקחת איזשהו אליקון, יהודי צדיק, שים אותו בדמשק. אתה לוקח מישהו שהוא חיזבאלון, חמאסניק, והוא כובש את המלכה עמו בבית. זה משהו עמחי. עד כאן בעל התניא מסביר את סוד גלות השכינה ברמה הכללית של כלל ישראל. אבל כדרכה של החסידות, הוא יסביר את זה עכשיו גם בפרט. ובעל התניא מסביר איך כל אחד ואחד יכול לגרום על ידי מעשיו הרעים להמשיך את ההשפעה של ההיטטאה, כלומר להמשיך את השכינה הקדושה להיכלות הסיטרא אחרא. ולכן, על גלות השכינה שהאדם גרם במעשיו הרעים, פשוט שהוא צריך לעשות תשובה. זה בכלל לא נתון לדיון, זה לא שאלה בכלל, זה מה שנקרא פשט. ואמרנו, ברגע שאדם עושה מעשים רעים, הוא חוצץ בין לבין השם יתברך, הוא מרחיק את ההיטטאה משאר אותיות י' כ' וזה כאן גלות השכינה. ולכן צריך לעשות תשובה כמו כתוב בזוהר הקדוש. אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי העיתון הישיבתי, בעיתון הישבה, נכון? יש, לא יודע מה השם שלו עכשיו, פעם בעיתון האגף, אבל לא יודע מה זה נקרא עכשיו. אז יש לי שם פינה קבועה, מי שקורא, אם לא כדאי לקרוא, סתם. מה? אז תעשה לייק, נעלה, אוקיי? שם כל התשובה של רב זושה, שם מסביר את העניין של הזוהר הקדוש, של תשובה תשוב ה' ונרחיב. ראינו שהקשר הרוחני הנשמתי בין הקדוש ברוך הוא
למציאות הגשמית, בו הנשמה מלובשת בגוף, מבוסס על הבנת הפסוק יעקב חבל נחלתו. לכן כמו שבחבל גשמי שמשוך מלמעלה למטה, כאשר אני מושך בקצה העליון של החבל, מה קורה למטה? זה מנער את הכל, נכון? כשאני מושך בחלק התחתון זה מנער את החלק העליון למעלה. אז כך, כמו בחבל נחלתו, גם בחבל הנשמתי של כל אחד ואחד מאיתנו ברמת הפרט. וחומר בעל התניא, על ידי מעשה עברים ומחשבותיו, כלומר, החוטא, מה הוא ממשיך? הוא ממשיך את החיות מחבל נחלתו לאן? במקום לפה שלי, עשית רעך. אתה לוקח את הכסף שקיבלת, במקום לקנות את האוכל לילדים, אבא נרקומן, מה עושה? קנו את עוד הרואין, לא עלינו. הביא לך כסף, אתה נותן, אוסף תרומות לפלסטינים מסכנים, וזה הולך לחמאס, ולא לפלסטינים מסכנים. לא חבל? הם באמת מסכנים. ולכן, לא רק הנשמה... כשאדם בוחר ברע, אז לא רק את הנשמה שלו הוא ממשיך לשית רעך, אלא גם את השורשים שלה. כי אין כדבר רק למשוך רק את קצי החבל. שמת את החבל, אז כל החבל עצמו נמשך לשם, זה לא פשוט. כשאדם עושה עבירה, אדם מדבר לשון הרע, אז כוח הדיבור מתה, כוח דבר, שם יתברך. אז אותו אנרגיה, דלק, אלוקי, לא עושה בו שימוש. שני הרחמם, זה לא פשוט. לא פשוט. החוטא בעצם הוא הספונסר. הוא המפרנס את הקליפות, את הצד הלא טוב. הוא גורם להם לבסס אחיזה במציאות. ולכן, אולי זה הבסיס לכל הגדול מחברו, יצור גדול ממנו, כלומר, ככל ששורש הנשמה של האדם גדול יותר, אז הוא יכול לפרס את הקליפות, היה פה אתמול אחד מהתלמידי של מחוץ הקטלים, המכונה בוגר של הישיבה, לפני 21, 22 שנים, משהו כזה, אז הוא סיים שס בשיעור ד' עוד לפני שהיה שוטנשטיין ואורטיינזלץ, וגם בישיבה לא למדו כל חברי בקיאות, היה התרגשות גדולה, אז עשו לו סיום שס כזה וכולי, ואז הרב ראי אמר לו, נו, לא אגיד עכשיו את השם שלו, אמר לו, ישר כוח על הסיום, עכשיו אם תהיה חילוני, באמת תוכל לנגח כמו שצריך. כן? כי תהיה חילוני, אבל תלמיד חכם, לא עם הארץ, כן? הוא היום, היום הוא ראש סתם, היום הוא רם בישיבה, רם חשוב בישיבה חשובה, באמת. בבני ברק, לא, כן, לא. טוב, בוא נרחיב על טיפה. ראינו שהקשר הרוחני הנשמתי בין הקדוש ברוך הוא למציאות הגשמית, בו הנשמה בעצם מלובשת בגוף, זה מבוסס על הבנת הפסוק, יעקב חבל נחלתו. כמו שהחבל הגשמי נמשך מלמעלה למטה, כשמושכים את הלמעלה זה מתנועה למטה ולהפך, גם בחבל נחלתו, כלומר חבל הנשמתי. ולכן כל הגדול מחברו, יצור גדול ממנו. ולכן דווקא הקליפות, תמונות דווקא, הם לא רוצה להחתיא אנשים פשוטים. להחתיא בין אישיים, אנשים גדולים, לא באמת. כי שאתה יודע, שאמרתי בכלל בהתווה, בחנה לתפילה, שעוזר פרלמנטרי עושה עבירה, לא מעניין אף אחד. שחבר כנסת עושה עבירה, זה כבר אייטם. שראש הממשלה, זה כבר פותח את המהדורה. זה משהו אחר לגמרי. ולכן ככה אדם גדול יותר, ככה יותר נסת מהקליפה, לא לפגוע בו, כמו גנבים מתוחכמים, שלא יגניבו סתם ארכי פרחי. דווקא לחדור לבית של השם, ממנו לקחת. ופה מדובר לא רק על שפע כמותי, גם על שפע איכותי. ולכן הסית רעך והקליפות ממשיכות לחוטא, מפרס שפע רב. עושות לו כוחות, עוזרות לו. לכן אדם יכול לעשות לסך את הנפטורי שלו, יכול יותר קל בחיים, יש לו... כן, השם מצליח בידו. למה זה לא השם, זה הסית רעך. כלומר, הסית רעך משפיעה לו שפע יותר ממה שמקבל מה... כן, בבנק צריך הון התחלתי, שוק אפור, כך, מיליון? כך 8 מיליון! איזה כיף! רק בעתיות הקטנות, ריבית 20% לחודש, ואנחנו יודעים איפה אתה גר, איפה אחותך גרה, חכה חכה, אוקיי?
זה תמיד עכשיו טוב, כאילו זה נראה שטוב לו, אבל זה בעצם לא באמת
קלים שבאנו. לא, כי אם הוא צדיק, אין לו קשר לקליפות. לא, צדיק וטוב זה בחינה אחרת, שלא ניגע בה כרגע. זה בחינה שאדם שהוא רשע, רשע וטוב לו. אבל, כן, אבל לא צדיק. אם הוא צדיק, אין לו שום זיקה לסתרה אחר ולקליפות זה. וזה הסוד של המפורסמים של שקר. אתה רואה אנשים שהם שקרנים, נועפים, אבל הם רבנים, הם יודעי עתידות, קבלת קהל, והצדיקים האמיתיים מושפלים בעניות, בסבל, בייסורים, כי הם חיות למעשית רעך, מה לעשות?
וגם מה שהם כביכול רואים, אתה היית בגלגול הקודם חסה, עכשיו אתה תהיה עכשיו חסה גוש כתיף, שלא שלא זה ברימה ותולעה, תהיה בטטה אורגנית, כן, נו, 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 נו. ולכן אומר הרשע בקונטרס מים מבית השם, כותב שם שכל ההצלחה של הרשעים זה מעשית רעך, זה נראה הצלחה וזה לא הצלחה. וזה גלות השכינה שהאדם גורר במעשיו שלו ממש, כאילו הוא עושה את זה. ועל זה צריך לעשות תשובה, אומר בעל התניא, וכשאדם עושה תשובה נכונה, אזי מסלק מהם, מי זה מהם? מעשית רעך, מהן הקליפות, ההשפעה שהמשיך במעשיו מחשבותיו. כי בתשובתו מחזיר השפעת השכינה למקומה, וזהו תשובה, תשוב היטת העם מבחינת גלות. אז פה לא מדובר על תשובה שהיא תיקון סוד גלות השכינה בחלוטה, שנעשה את זה כלל ישראל. כאן מדובר על תשובה שבמסגרתה החוטא בעצם מתקן את גלות השכינה, שהוא גרם בעצמו. תיקון משהו עצמו עיוות את המציאות והשפיע על יחוד סטרחה, והקליפה חיות אלוקית עליונה. ולכן על ידי תשובה נכונה החוטא מחזיר את השפעת השכינה למקומה. הוא מחזיר שעכשיו אני זורק את הפייה של הסולר, ואני עכשיו מחזיר את ה', אני רוצה לנהוק מהמים חיים. כלומר, הוא מחזיר את ה', תשובה, תשוב ה', מחזיר אותה ליוד כ' ו', ולא שתהיה לה קליפות. וזה, כמובן, עבודת שבת, כגודל כן? כעומק החקירה, עומק הנסיגה, כן? כמו שאמרו פעם. אז כגודל החטא שאדם פגם, כך צריך את גודל התשובה שהוא יכול לעשות. ולכן כל עבודת התשובה היא תעשה בהתאם לעומק של גלות השכינה שנגרמה בסיבתה. עכשיו, אינו דומה מי שעושה תשובה על חטא קל, מצוות שאדם דש בעקביו, שקראה לו רק נים אחד מהחבל נחלתו, שהוא בנו מתרג החבלים, לבן אדם שחילל שבת, אדם שבא על נידה, אדם של קריטות, מיתות בדין שלא נדע. אוקיי? מה שנראה בפרקים הבאים, בעצם באתי להסביר, איך עושים את התשובה בצורה נכונה, ואיך גורמים להוציא את השכינה מגלותה, להחזיר את ההיא למקומה. פה דיבר, הבנו מה הצורך היום, אבל לא הבנו תכלס. תכלס, זה ספר מעשי. בעל התניא הוא פויסק, שולחן ערוך, איך בפועל עושים תשובה. אז בפרקים הבאים אנחנו נראה איך החוטא ישוב ויחבר בחזרת לשורש שלו את נימי הנפש, נימי היעקב חיים החדש שנחרטו. אני רוצה סיכום קצר בדקה וחצי על כל הפרק, בסדר? שיהיה מסודר. נגענו בשלוש נקודות. בהתחלה בעל התניא הסביר מה שהיה נשאר פתוח מפרק ה'. כלומר, איך אותם אנשים שנתחייבו בעונשים כבדים כמו קרת, מיטה בידי שמיים וכולי, בכל זאת הם חיים חיים ארוכים ונעימים. ובפרט על פי כל היעקב חבל נחלתו וכולי. ולכן באת נסביר שכאשר אדם מתנתק מהרצון האלוקי, הוא בעצם מתנתק מהמקור של החיים שלו, ואז במציאות שבית המקדש היה קיים, שהיה שכינה בצורה מוחשית, בטח בבית ראשון, אז הכוח האלוקי נפסק ממנו בבת אחת, אז הוא ימת, הוא עד גיל 60. אבל בזמן שהבית נחרב, אז הכוח האלוקי לא פועל בצורה ישירה, הוא לא מתגלה בעם ישראל בגילוי, אלא דרך ובאמצעות עולם החולין, דרך המציאות הניטרלית, שנקראת קליפת נוגה, אוקיי? שבקליפת נוגה לכאורה אין העדפה אם האדם נוהג ויונק ממרחבי הקדושה, או להפך דווקא מהיכלות הטומאה. וכשראינו שככל שהאדם חוטא יותר, כלומר נגיד ככה, שהאדם חוטא יותר ממה שהוא מקבל ויונק חיות מהסטרא אחרא, הוא בעצם זה שנותן לה חיות, הוא מחיה אותה. כי לסטרא אחרא אין חיות עצמאית. כל מה שמחיה אותה זה השפע האלוקי שירד לקליפות בעקבות החטאים. ולכן החטאים של אדם מישראל זה דבר חמור כל כך. הרב, מה אכפת לי? אני חייל שבת. מה זה מה אכפת לך? זה לא דופק אותך. זה קדיחת חור בספינה של כולם, זה דופק את כולם. כלומר, כל חטא משפיע על כל המציאות. כל חטא מגביר את כוח אחיזת וניקת החיות של הקליפות שעשית לך. עכשיו גם מידת טובה מרובה, כל מצווה שאדם עושה. עוד מעשה קטן בוקן, כל הנחת תפילין, כל אישה ובת מדליקה נרות שבת. מפה זה נובע גם. ועם כל זה, אומר בעל התניא, לתשובה, אפילו תשובת הפרט, יש משמעות קוסמית. יש משמעות כללית. כמו שהחטא מקלקל כל המציאות, אז גם התשובה, יש תיקון כלל עולמי, תיקון כל ההוויה כולה, ולכן תשובה היא משמעה גאולה. גאולה כללית, גאולה פרטית. בעזרת השם, מה שנעשה שיעורי בית לשבוע הבא, פרקים? זין וחט, נסיים את כל בעצם תשובת התא, ונלמד איך עושים תשובה, תשובת התא, אבל בתכלס. אז כל זאת עוד בשבוע הבא שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם. אמן.